טוב, שלום וברכה. כן, אנחנו בפעם שעברה התחלנו את הדיון של הרמב״ם ביחס לשאלה של עבירות ומצוות, באיזה חלקים מחלקי הנפש הם יבואו לידי ביטוי. נקודת המוצא של הרמב״ם שאנחנו צריכים יכולות נפשיות שיש לנו שליטה עליהם, כי אם אין לנו שליטה עליהם, אז לא שייך לצוות אותנו ביחס אליהם. זאת אומרת, זו נקודת מוצא פשוטה שציווי זה אומר ש אנחנו מצווים בר בחירה, הרי לא שייך לצוות מישהו לא בר בחירה, אין טעם בציווי. מה יעזור שאתה מצווה אותו? הרי בכל מקרה אין לו שום שליטה. הציווי תמיד צריך להיות כלפי אדם שהוא בר בחירה, הישות שהיא ברת בחירה, ואז אנחנו צריכים למצוא בתוך כוחות הנפש, בתוך היכולות הנפשיות, על איזה מהם יש שליטה. זה אומר רמב"ם חשבון כזה, הוא אמר, תראה, על הזן אין שליטה, וגם על הבדמה אין לנו שליטה, כן, ועל פי זה הגענו לכל מיני מסקנות ביחס להבנה של המדמה ומה המשמעות של השכל, בעצם לא יוצר בתוך המדמה, אלא הוא בעצם שולף מתוך המדמה, כן, כמו שהזכרנו. וביחס למרגיש ולמתעורר, לרמב"ם פשוט שיש לנו שליטה, ואנחנו נשארנו בשאלה בפעם שעברה. למה ביחס למדמה אני לא אומר שיש לאדם שליטה? הרי כשאדם יביא את עצמו למצב מסוים, אז זה יגרום לדמיון שלו להכיל את הרשמים של החוויה של המרגיש. אז נמצא שיש לאדם שליטה, הרי הוא יכול לגרום לעצמו חוויות מסוימות, מתוך זה גם יטמיע במדם כל מיני דברים. נניח שאדם יחליט שהוא אף פעם לא ראה איזשהו, לא שמע צליל מסוים, או לא ראה מראה מסוים, או לא הריח ריח מסוים. כן, אז פלוני אמר לו, תשמע, יש פה איזה ריח של איזשהו צמח עם ריח מיוחד, אני אף פעם לא ריחתי ריח כזה. אותו אדם יכול להחליט שהוא עד סוף אחרי, אם לא יריח את הריח הזה, והריח הזה לא יהיה במדמה שלו, לא יהיה כלול במדמה שלו, שהוא לא יריח אותו אף פעם, הוא לא ראה את המראה הזה. כן, אז אם כן, אז ייתכן לאדם שליטה על המדמה. כמו שאתה אומר ששליטה על המרגיש, מה זה השליטה על המרגיש? הרי ברגע האדם נמצא בסביבה שיש בה את התנאים להרגשה, כלומר לכל אחד מחמשת החושים, אז אדם ירגיש בעל כוחו. אדם לא יכול להגיד למקום מסוים והעיניים שלו פקוחות והוא לא יראה מראות, הוא יראה מראות. ואדם לא יכול להגיד למקום מסוים ויש שם צלילים והוא לא עושה איזשהו מעשה למנוע מהאוזן שלו לשמוע, אז הוא ישמע. כלומר, מרגיש ביחס השמיעה לשמוע, אז הוא ישמע. כי האדם יוצר את התנאים. אז אם כן, כמו שביחס למרגיש, אתה אומר שאדם יוצר את התנאים, אז כך גם ביחס למדמה. מה שנראה לי שהרמב״ם יגיד ככה. ביחס למרגיש, כיוון שלאדם יש שליטה ישירה על הגוף, כלומר, דרך המתעורר, אתה שולט על הגוף, כן, אז אתה בעצם שולט על המרגיש. המדמה זה בעצם כבר, איך נגדיר את זה? זה כבר כלי שלישי. כן, נחשוב בצורה כזאת. נכון שכאשר הגוף נמצא במצב מסוים, כבר אין לאדם שליטה על המרגיש, כמו שאמרנו, שאדם כבר חווה את החוויה. אבל בעצם הרי המרגיש יש לו קשר ישיר אל הגוף. המרגיש לו קשר ישיר אל הגוף. אז אם יש לאדם שליטה על הגוף, יש לו שליטה על המרגיש. אפשר לראות את זה בעצם כשליטה על המרגיש. כן? לעומת זאת, המדמה זה נכנס לפעולה אחרי החוויה במרגיש. וביחס למדמה אין לאדם שליטה. זאת אומרת, לשלב שבו המדמה בא לידי ביטוי, כבר אין לאדם שליטה. עכשיו תאמרו, גם במרגיש זה ככה, אבל לא. אם אני מזהה את המרגיש ממש עם הגוף, כן, כי הוא דרך האיברים, אז זה נכון לאדם שיש לי, לומר שיש לאדם שליטה על המרגיש. מה זאת אומרת, המדמה זה כבר השלב שלאחר מכן. אז נכון שיש לאדם שליטה על התנאים, אבל לא על עצם המדמה. על התנאים יש לו שליטה, אבל לא על עצם המדמה. ובמרגיש, בגלל הקשר הישיר בין המרגיש לגוף, כמה שיש לאדם שליטה על הגוף, אני יכול לומר שיש לו שליטה על המרגיש. ככה גם משמע מהרמב"ם, כמו שראינו בחלק המתעורר, אז הוא אמר שהכלי של המתעורר זה כוח העין על הראייה. אז גם פה שאלנו מה זאת אומרת, הרי הראייה קורית במרגיש, אז מה הכוונה כוח על העין לראייה? אז הסברנו שכיוון שהראייה תלויה באיבר שנקרא עין, ולאדם יש לו אפשרות להניע את הגוף שלו, כן, על ידי המתעורר, אז זה נקרא שיש לאדם בעצם השפעה על הראייה. אז כך גם בעניין שלנו, הרמב"ם אומר, תראה, אני יכול להבין שכשמצווים אותך, אני מצווים אותך לפעול פעולה מסוימת, או להימנע מפעולה מסוימת, וכיוון שהפעולות הן מתחשות באיברים, ולאדם יש לו שליטה על אברי הגוף, כן? דרך הקשר בין הדעת המתעורר והגוף, אז זה נקרא שיש לו שליטה לא רק על המעשים, אלא גם על המרגיש. אז לכן ביחס למרגיש, כן, יש אפשרות לצוות את האדם. זה מה שהוא אומר, כן, המרגיש והחלק המתעורר לבדם, שני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. עכשיו, מה זה במתעורר? מתעורר שמניע את הגוף. כן, מניע שאתה אוכל נבלה. אז כשאתה אוכל נבלה, אתה מניע את הגוף לעשיית נושא של אכילת נבלה. אז הקדוש ברוך הוא ציווה, תשלוט על המתעורר שלא תבוא לאכילת נבלה. עכשיו, ברור שהרמב״ם, כשהוא מדבר על המרגיש, הוא מדבר על כל מיני מצוות שתלויות במרגיש. איזה מצוות הוא ראה אותם? לגד עיניו כשהוא מתייחס למצוות שקורות בה, שמתחשות במרגיש. יכול להיות שהוא מדבר על כל מיני עניינים של תאווה, כן, ולא תטור. כל מיני דברים כאלה שישרים למין התאבות, אז זה כן קשור למרגיש. מה הוא הבין שקשור למרגיש? מה, איסורי ראייה? אסור לראות מראות מסוימים. אסור להריח ריח של עבודה זרה, זה נקרא, כן, זה נקרא במרגיש. אסור לשמוע, לא יודע, מוזיקה של עבודה זרה, זה נקרא במרגיש. אז איסורי ראייה, ואיסורי, זה אסור לחוות את החוויה הזאת, זה נקרא במרגיש. ושם נמצא עיקר האיסור. עכשיו יש פה כל מיני דקויות ביחס לכל מיני מצוות שצריך לדון בהן. אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה נתייחס אליהן, ואני רוצה, דרך מה שהרמב"ם כותב פה, ביחס השכלי, אני רוצה להתייחס, אנחנו נתייחס בעזרת השם, לא היום, אבל פעם הבאה, בהבנה מה בדיוק הרמב״ם דייק פה ביחס למרגיש ולמתעורר. זאת אומרת, למתעורר זה מובן, כי המתעורר זה בעצם מה שמניע את הגוף, אז ברור שאתה מצווה, אתה תשלוט על המתעורר. תשלוט על המתעורר, להניע אותו לעשות מצווה, או למנוע ממנו עשיית עבירה. אם הוא מתעורר באופן ספונטני עשיית עבירה, אתה צריך לשלוט על המתעורר. אז אני מבין. אבל למה הוא ראה במרגיש? זכור, זה קשור לכל מיני איסורים שהמציאות שלהם היא חוויה של הרגשה. כן? זאת אומרת, האיסורים והמצוות שהמציאות שלהם היא פעולה בגוף, כלומר מצב של הגוף, לזה הוא קורא במתעורר, כי המתעורר מניע את הגוף. לאיסורים ומצוות, אם יש מצוות כאלה, נגיד שמיעת כל שופר. כן? איפה המצווה הזאת מתקיימת? אתה מרגיש, נכון? בשמיעה. אז לכן נמצא שיש פה בעצם ציווי של התורה, תביא את המרגיש שלך למצב מסוים. כן, כמו שאמרנו. טוב, אנחנו נתייחס, אמרתי, לדייקנות יותר גדולה בעזרת השם, לא בפעם הזאת, בעזרת השם, לא בפעם הבא, אבל אני רוצה להתייחס לספק של הרמב"ם. אומנם החלק השכלי, יש בו מבוכה, אבל אני אומר שאפשר לי בזה הכל, גם כמשפט ומרי. לפי אמונת דעה בטלה או אמונת דעה אמיתית, אבל אין בו מעשה שאמר לה, בסתם שמעשה מצווה עבירה. לפי כך אמרתי למעלה שמשני החלקים היו מצווה עבירות ומצוות. הרמב"ם אומר, אני מתלבט לגבי השכלי, האם התורה ביחס לשכל מגדירה הגדרות, האם יש מצוות שמתקיימות בשכלי. אומר יש מבוכה, אבל אומר, אבל תראה למסקנה, אני חושב שיש דבר כזה, אמונת דעת אמיתית או דעת בטלה, הכוונה שזה בעצם כל מיני תפיסות, של האדם, תפיסות סטריות של האדם, שהמצווה של התורה מתייחסת, כן, לצוות את האדם, לרכוש לעצמו את הדעה האמיתית, ולמנוע מעצמו את הדעה הבטלה. אבל היא שואלת שאלה פשוטה, מה הרמב"ם חושב על לימוד תורה? מה הוא מתלבט? איפה קורה לימוד תורה? לא בשכל? אז הוא אומר, חלק השכלי יש בו מבוכה. מה המבוכה? ברור שבשכל יש מצווה. איפה קורה מצוות לימוד תורה? לא בשכלי. צריך לומר שהרמב"ם מבין שמצוות לימוד תורה, המצווה היא לא בשכל. המצווה היא במתעורר, או בגוף. איך? המצווה לעשות מעשה של לימוד תורה. יכול שהתוצאה היא בשכל. אבל מצווה שמוטלת עליך, זה להיות במצב של למידה. זה המצווה. ושיננת בלבניך ודיברת בם. מה זה דיבור? זה מצב של הגוף. נכון? אז אם כן, המצווה היא בגוף. אז זה שוב פעם, זה המעורר מצווה. כן?
ידיעת השם זה גם יהיה במתעורר? או בשכל?
לא, עכשיו זהו. פה הרמב"ם מתלבט לדעתי. הרי לפי הרמב"ם יש מצווה של אמונה, וזה הכוונה של הדעת. איך נתייחס לדבר הזה? עכשיו, כי איך אדם מגיע לדעת השם? דעת אלוקים. איך אדם מגיע לזה? על ידי למידה. אז המצווה היא לכאורה לא בשכלי. המצווה היא למידה, כמו בלימוד תורה. זה פעולה של הגוף. אבל אני חושב שזה מה שהוא התלבט. ההתלבטות שלו הייתה כזאת. גם המצוות, נגיד מצוות דעת השם, מצוות אמונה בהשם, שהרמב"ם אומר זה דעת השם. שהמצווה הזאת בסופו של דבר היא קורית בשכלי. היא קורית על ידי מעשה, אבל הציווי של התורה לא התייחס למעשה. כלומר, בשומן למלמילות תורה, שנכון שהתוצאה הסופית היא קורית בשכלי, אבל התורה מצווה אותך על המעשה של הלמידה, באנוכי השם אלוקיך, התורה לא מצווה על מעשה מסוים. אז בעצם יכול להיות שהמיקוד שלנו בהקשר הזה, נכון שזה יבוא על ידי מעשים. ומעשים זה שוב, זה הגוף, זה ממילא מתעורר, וזה לא השכלי. השכלי זה רק תוצאה. אבל מצד שני, המיקוד של התורה זה לא במעשים, לא כמו בלימוד תורה. שהמיקוד של התורה בציווי זה במעשה, אלא פה המיקוד של התורה זה בתוצאה שקורית בשכלי. אז ממילא יש מצווה בשכלי. וזו הייתה ההתלבטות שלי. בסדר? כך באופן פשוט. אז הקיצור, יש מצוות או עבירות שנוגעות למתעורר, זה פשוט, כיוון שכל המצוות והעבירות הן לעשות בגוף, כמו ללכון נבלה, כמו להניח תפילין וכולו, אז זה ודאי שהמתעורר בנפש הוא המצווה, שתביא את המתעורר שלך למצב הזה. והדעת שולטת על המתעורר. יש מצוות או עבירות שהתורה מתארת שהעבירה מתרחשת במרגיש. ואמרנו שגם על זה יש שליטה, כי המרגיש הוא תלוי איברים, ואיברים זה בעצם שליטה על הגוף, שליטה על הגוף ראינו של השכל יש שליטה על הגוף, וצריך לומר שאנחנו מדברים על עניינים שעל פי התורה, התורה מדגישה את ההתרחשות במרגיש כמצווה. תשמע את כל השופר. או כמו שאמרנו, כל מיני התרחשויות של המרגיש, של הנאות וכדומה, שהתורה עושה, נגיד הנאות מעבודה זרה. כן, שיכול להיות שהנקודה פה זה החוויה של המרגיש. זה האיסור. וביחס לשכלי, מצוות לימוד תורה זה מצווה בגוף, כי הפעולה של הלימוד היא המצווה. אומר הרמב"ם, רגע, יש אמונה בהשם, זה גם מצווה. אבל איך באים לאמונה? דרך הלמידה. אז אם כן, זה בגוף, אבל התורה לא הדגישה את הלמידה, התורה הדגישה את התוצאה. אז אם כן המצווה, על פי התורה היא בשכל. זאת אומרת, יש לנו שלושה מקורות הנפש שיש לנו שליטה, זה השכל המתעורר והמרגיש, כמו שהסברנו, וביחס לשלושתם אנחנו מוצאים מצוות של התורה שמוכוונות לכל אחד מהחלקים האלה. מצוות או עבירות שרוקות לכל אחד מהכוחות האלו הנפשיים. לכן תסתכלו איך הוא אומר, לפי מה שאמרנו זה מאוד מדויק, לפי מנועת דעה בתלם ומנועת דעה אמיתית, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו בסתם שם מעשה מצווה עבירה. אבל תכלס, אם אתה הולך לכיוון הזה, אז סוף סוף זה לא נקרא מעשה. כי אם אתה תגיד שיש פה מעשה של לעשות פעולה כדי להגיע לתוצאה הזאת, אז יש לך את המושג מצווה ועבירה הקלאסי, שזה נוגע למעשה. למעשים. אבל מצד שני, השכלי לייצא מהעניין. ואם אתה תאמר שהשכלי כן נכנס לעניין, אז אין פה את המושג מעשה מצווה. כי מעשה מצווה מתייחס לגוף, כמו שאמרנו. טוב, עד כאן אנחנו נעצור כאן.